ברוכים הבאים ל-The Sweep.
שלום, 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 וברוכים הבאים לפרק מיוחד של The Sweep. פה אני, סגב מטוס, אהיה המנחה שלכם, ואיתי, בלעדי, רעיון אישי ונוגע ללב, רק בלי הרעיון אישי ונוגע ללב, סתיו נמש.
אהלן סגב!
All heads breaks loose! אפשר לעשות מה שרוצים, אין את דביר שיצעק עלינו, אין את דביר שיוריד אותנו.
איך אנחנו?
איך המרגש?
משוחרר, אני מרגיש משוחרר.
משוחרר, כיפי, כן, כל כליל כזה. איך שדביר אמר פעם, על הבוב כזה, זורמים, אנחנו שתים לנו. אז ברוכים הבאים לעוד פרק של The Sweep. אתם מוזמנים להזיל, לשתף, לעשות לייקים, לכתוב תגובות, הערות, בונות ולא בונות, מה שבא לכם. ואנחנו נשמח לענות ולשתף, להתעניין במה שמעניין אתכם. סתם, נתחיל עם הסקרים?
נתחיל.
יאללה, סקרים אבדול ג'באר. הצעקות של מרקוס סמארט בחדר הלבשה, הן הסיבה לניצחון או הסיבה לבעיות? 60% אמרו הסיבה לניצחון. כנראה שהוא לא צעק מספיק במשחק האחרון. אבל בסדר.
קשקוש.
אבל אנחנו אוהבים קשקושים. תגיד, האם מייקל פורטר ג'וניור, האם הוא כינוח? זה הגיוני שהבחור הזה הוא כינוח. 59 מאזינים מהממים אמרו שכן, 59% כמובן. אמרו שכן בטוויטר, לא נראה לי שהגענו ל-59 הצבעות בניגוד לפייסבוק, אבל ניתן לדביר את החלק שלו, הוא אוהב את הטוויטר. אז אכן כן. סתיו?
כן.
יש לך רשמים בשבילנו?
לא.
אין לנו רשמים השבוע?
אין לנו רשמים.
רשמים השבוע, יש גמר, בום. אוקיי, אין לנו רשמים, אין לנו מבזק, זה פרק סופר מיוחד, כמו שאתם יכולים להזין.
או סופר לא מושקע.
אוקיי, אנחנו מאבדים את הטראסט מהקהל, כאילו, בוא, אני רוצה להאמין שבסוף הפרק הקהל יאהב את הפרק הזה, אבל יכול להיות שלפי ההתחלה שלו זה קצת מוטל בסך.
דבר ראשון, השטג COVID-19. ויאהבו את הפרק הזה, חד משמעי.
זה השטג תינוק בבית בוכה ומנסה לישון אצל דביר, ולכן הוא לא איתנו, אבל בואו נמשיך הלאה לדברים שקורים בספורט. אז בואו ניגע בשתי נקודות אקטואליות. דוק ריברס מפוטר, מתפטר, פוטר, מוצדק, לא מוצדק, מה אתה אומר על הדבר הזה?
מוצדק, לא יודע אם מוצדק, לגיטימי, כאילו היה ציפיות, הם לא עמדו בציפיות, אי אפשר לפטר את קוואי, אי אפשר לפטר את פיג'י, אז דוק ילך וישלם את המחיר. האם זה מוצדק? גם כתבתי על זה וגם דיברנו על זה. להגיד שהקליפרס הפסידו את הסדרה בגלל דוק ריברס זה מטופש. אם נגיד דנבר הייתה עושה מהלכים מפתיעים שקליפרס לא יכלו להיות לצפות אותם, ומייק מלון היה נותן איזשהו אגרוף הפרצוף של דוק ריברס בניצחון אימון, אז הייתי אומר, אוקיי, אם נתפסו עם מכנסיים למטה, אבל זה לא היה המצב, כאילו דוק היה משהו תמיד שהוא בסדר, לא משהו מיוחד, ולא הביא דברים מפתיעים בשביל הקליפרס, אז אני לא קונה את זה שמסידו בגללו, אבל whatever, כאילו, במיוחד אם יש חוסר אמון בחדר הלבשה, ואם קוואי אפילו רצה שמאמן אחר, אז
אתה מאמין בזה? אתה מאמין שזה הסצנריו, זה הסיפור, שקוואי רצה מישהו אחר? כאילו דוק ריברס הוא בדרך כלל פליירס קואוץ' כזה נראה מחבק, וסטייל פיל ג'קסון שהוא כזה מנטור ורגוע ופסיכולוג של
הסופנים. אני אשחק אותה פסיכולוג שזה כל מה שאני הולך להגיד עכשיו, זה נטול מידע פנימי או משהו שקראתי בנושא, או זה איזשהו תיאוריה שפיתחתי לעצמי, אבל נוח לקוואי, שהוא יכול להאשים את דוק במה שקרה השנה. עד עכשיו קוואי הוא היה הסופרסטאר הזה עם המזל שמעולם לא קיבל ביקורת על הצלחות או כישלונות, ולהפך, כאילו יותר מזה שהצלחות תמיד שויכו לו בלעדית, ועכשיו יש שהוא חווה כישלון ראשון ולא עומד בציפיות ששמו על קבוצה שהוא חלק ממנה בתחילת העונה, והרבה יותר נוח להגיד, כן, דוק צריך ללכת הביתה, כי הוא הסיבה שלו הצלחנו. אני לא אומר שהוא נכנס ואמר, תפטרו אותו, אבל אני בטוח שהוא לא ניסה להגן עליו ואמר שהוא המאמן שצריך להישאר, וכן, אני חושב שיש פה המון קשור לאופטיקה של היחס המיוחד שקיבלו קוואי ופיג'י לאורך העונה מבחינת אימונים וכל הלואוד מנג'מנט, מה ששחקנים אחרים לא קיבלו, והכישלון, והרעש הסביבתי, אני חושב שהוביל על הדבר הזה, אז כן, אני לא חושב שקוואי יש לו חלק.
לאישית נשמע קצת, אתה יודע, קבוצה שבסך הכל שנה ראשונה, ובית השתי כוכבים חדשים, ש... צריך לחבר, הרבה דיברו על העומק של הסגל שלהם, שהוא יחסית היה בסדר במהלך העונה, ואני לא יודע אם זה כאילו הדבר, כאילו, אם הסבירות והאמונה בקרב האוהדים בכללי זה שקוואי הוא זה שלחץ את המהלך, אז סבבה, אבל אני לא, אני, אם אני מהבעלים של הקבוצה, או GM, או whatever, אני לא חושב שאחרי שנה אחת, מאמן עם מוניטין ויכולות כמו של דוק ריברס, אני שולח אותו הביתה, נותן לו לפחות את, אתה יודע, את השנה השנייה, או לפחות חצי שנה שנייה של הניסיון הזה, לראות אם משהו רוכב, אם משהו עובד, במיוחד שאנחנו היינו בקורונה, ובמיוחד שראית קבוצת קליפרס לא רעה, נכון, הם פישלו ברגע האמת, אבל קבוצה הייתה לא רעה.
אני חושב שהקבוצה הייתה לא רעה כי הסגל הוא מאוד איכותי, אבל הם לא היו קבוצה בשום שלב העונה, לא הצליחו לחבר את קוואי לפיג'י, לא הצליחו לייצר כימיה לא התקפית ולא הגנתית. חלק על זה, זה מאוד גדול מזה, זה מן הסתם על המאמן. חלק זה גם בגלל הסיטואציה, ששני הכוכבים שלך לא מתאמנים, ומשחקים משחק כן, משחק לא, ולפיג'י הייתה גם פציעה בתחילת העונה, ואז קוביד, והפסקה, וחוזרים. אז מאוד קשה לבנות את הדברים האלה לקבוצה חדשה שרק התחברה. אני מסכים איתך, ואני אלך צד קדימה, אם היה איזשהו מאמן ש... הייתי אומר, תכניס אותו פה ויש פה שדרוג רציני פנוי, אז סבבה, אבל מי המאמן הזה שנכנס עכשיו לאמן את הקליפרס, שיש לו או רזומה מאוד מאוד מכובד של הצלחות, או הוא איזשהו מוח כדורסל חריף שהשחקנים ישר יקנו את מה שיש לו להגיד, ויפה, פיתרתם את דוק,
מה? מי מאמן את הקבוצה הזאת? זה בדיוק הייתה השאלה הבאה. של מי מתאים? כאילו, האם מתאים לך השחקן בובה? מאמן בובה?
טיילו כזה? כל החצים מצביעים לטיילו. הוא היה עוזר השנה שם. הוא היה חלק מהאליפות בקליבלנד ביחד עם לברון. אז אנחנו יודעים שהוא יודע להיות חלק מסגל איכותי ולא להפריע במקרה הגרוע ואפילו לעזור במקרה הטוב. הוא מכיר את השחקנים. הוא היה שחקן. הוא זכה בתארים כמאמן וכשחקן, אז לא יודע, נראה כאילו... ושוב, אין אף מאמן עם ניסיון שיש לו רזומה מרשים פנוי, ותביא עכשיו איזשהו עוזר מאמן לא ידוע, לא יודע כמה זה כאילו המאמן המתאים לקבוצה מהסוג הזה. כמה? אז אם כן, בלמר הולך לשלוף איזשהו צ'ק למאמן שכרגע תחת חוזה, נראה כל החצים מצביעים על טיילו.
כמה מטורף זה. כאילו, קודם כל רציתי להגיד על כל מה שאמרת זה, שזה נראה ששחקנים אוהבים את טיילו. כל פעם שאתה שומע שזה מאמן אף והיה שם איזה שחקן חזק, אתה אומר טיילו מורן. אז זה אחד. שתיים, איזה מטורף זה יהיה אם פופ יפרוש, יבוא לקליפרס לעונת פרישה, כאילו מוצהרת, הוא אומר לסן אנטוניו, חבר'ה, אני עוזב, אני הולך לקליפרס לעונת פרישה או whatever. מתאחד עם קוואי, יש לו שם את כל מה שהוא צריך כדי לעשות מכל השחקנים הבינוניים מינוס האלו שם להפוך אותם לשחקנים טובים. פופ קליפרס של היום זה קונטנדרית חד משמעית, כאילו, לא?
היא קונטנדרית גם בלעדיו, אבל... מה שמעניין פה מאוד בסיפור הזה, זה חוץ מהפיקנטריה של פופ וקוואי וכל מה שקרה ביניהם, יש לי סוג של... חלום כדורסלי לראות את פופ מאמן קבוצה שהיא לא הקליפרס, שהיא לא הספרס, סליחה. לבוא לסיטואציה חדשה שאין לך את השליטה בכל עד רמת אבקת הכביסה שהולכת במועדון, כאילו, אתה מגיע לסיסטם שקיים, אתה עושה נטו קואוצ'ינג, אתה מביא את כל מה שיש לך בשביל לקדם קבוצה מקצועית, זה משהו שאני מאוד רוצה לראות ומעניין אותי בתור אוהד כדורסל ומי שמאוד מעריך את פופ. אני לא מאמין שזה, שהוא, גם אופציית נחטוף מאמן, זה לא יהיה הוא.
טוב, שאלה אחרונה בנושא הזה, כי כבר חפרנו, לאן דוק ריברס יכול ללכת? זה שמתאימה לו?
נראה לי פילדלפיה, נשמע.
כן.
פה מקום שאם הם רוצים מאמן עם, כן. מאמן עם ניסיון, מאמן שיודע, כאילו לא, הרגע לא יביך אותו, אז פילי זה מקום שנראה מאוד הגיוני, וגם אני לא רואה דוק הולך עכשיו לאיזושהי קבוצה בריבילד, כאילו אם אין סגל מספיק טוב שיעניין אותו, לאמן אותו, אז הוא יעדיף להיות בבית. אז פילי זה נראה מעניין, יוסטון זה נראה מעניין, לא מאמין ש-OKC תהיה אופציה, אני מאמין שדווקא יחפשו משהו יותר צעיר.
נראה לי פילי באמת זה יהיה נחיתה טובה וראויה. טוב, בוא נעבור לנושא האקטואליה השני שלנו להיום. עדכון קורונה מה-NFL, ליגת הפוטבול, שכמובן התחילה לפני 3 שבועות ולא עושים שום בועה ושום דבר, קבוצות עשות והכל קורה. 3 שחקנים ועוד 5 אנשי צוות של טנסי טייטנס נמצאו חיוביים לקורונה, נאסר עליהם להגיע לאימונים עד ליום שבת, והכל יצטרך להיות מנוהל מרחוק. איך זה ישפיע? כמובן שאתה לא יכול להעריך איך אם יבוטלו משחקים, אבל זה מעניין.
אין להם את האופציה יותר מדי לבטל משחקים, הם צריכים לעשות שינויי לוז מאוד מאוד לא אופייניים ל-NFL, בשביל שיהיה להם את האופציה כאילו לדחות משחק אחד ולתת אותו בסוף העונה כהשלמה, ובתור הגוף הכל כך חמדן הזה, שאני לא רואה אותם מבטרים על משחק, מבטלים משחק שלא יקרה, אז פשוט יגידו לקבוצה, יש לכם 58 שחקני אימון, בנוסף ל-58 שחקנים בסגל, תתחילו להזרים, כאילו התוצאה של המשחק הבודד שלכם, אין את הסבתא שלנו, אנחנו מחויבים לחוזה שלנו מול המפרסמים ומול גופי השידור. האימונים, וואלה, לא חושב שיהיה לזה השפעה יותר מדי גדולה, בסך הכל אתה יכול לעשות אימונים טקטיים באמצעים טכנולוגיים. האימונים, כמה באמת מתאמנים ב-NFL בין משחק למשחק, זה מאוד בקטנה מפחד להוסיף עוד פציעות לשחקנים שפצועים גם ככה. אבל זה, אם זה יישאר מבודד בקרב שתי הקבוצות האלה במשחק הבודד הזה,
מה שלא יקרה.
כן, אבל אם אנחנו מתחילים איזושהי מיני מגפה, שתתחיל לרוץ פה, תיכנס ה-NFL איזושהי דילמה מאוד מאוד קשה, או לעונה שהיא יותר מרוקנת מאשר, נגיד, כל מי שיש לו ביקורת על הבועה ב-NBA, כי אם עכשיו כל משחק קבוצות יאבדו 5-6 שחקנים, ויהיה קבוצות עם שחקנים יותר בולטים, שחקנים פחות בולטים, אז בעצם התוצאות על המגרש יהיו תמיד עם כוכבית לידם, וזה גם נהיה פחות מעניין כשאתה מסכם עונה כזאת.
טוב, מה נגיד? נקווה שלא יהיו עוד הרבה, למרות שכנראה יהיו עוד הרבה מקרי קורונה גם בהמשך. טוב, יאללה, בואו נתחיל את הפרק עם הסיכום סדרות של הגמר האזורי בכל במזרח או במערב.
ננסה לסכם אותם יותר בקטע של מה אפשר לקחת קדימה ומה אפשר לקחת לגמר.
נגענו בכל קבוצה ונגענו בכל סיטואציה ובעתיד ובהווה, כבר בפרקים קודמים. ננסה לגעת במה שאפשר ואז נדבר קצת על הגמר. אז בואו נתחיל מלייקרס נאגטס. דיברנו על זה הרבה, אבל מה הנקודות שלך החיוביות שדנבר יכולה להוציא מהסדרה? מה היא יכולה ללמוד מהדבר הזה? מה היא יכולה ללמוד מהפלייאוף הזה לקראת העונה הבאה?
אז אחד הדברים היותר אולד סקול, ואם אתה תשמע שחקנים ותיקים שמפרשנים אומרים את זה המון, זה הצורך לסבול לפני שאתה מגיע לתואר. ויש הרבה שמדברים על ג'ורדן וההפסידים שלו לדטרויט לפני שהוא עבר אותם סוף סוף בדרך לתואר. ואם ניקח את דנבר, זו קבוצה שהייתה לא פלי אוף, סיבוב ראשון, סיבוב שני, גמר אזורי. כאילו, כל עונה היא מתקדמת על העונה שבאה קודם, וזה כמובן סימן חיובי, שאתה לא דורך במקום ולא הולך אחורה. הדבר השני זה שאנחנו יודעים שג'מאל מורי הוא כוכב.
כן. בוא אני אעצור אותך פה. אני אחד, יש מעטים עוד שדיברתי איתם והסכימו איתי הרוב בדעה שלך. אני טוען שג'מאל מורי לא כוכב. אני טוען שג'מאל מורי הוא כוכב לפרקי זמן מאוד 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 קצרים. במקרה הפעם זה נפל על הפלייאוף עם הקורונה וכל הדברים האלה. זה שחקן שהוא פרוספקט הרבה זמן, כאילו מדברים עליו גדולות כבר לא מעט זמן. ואני שאני עוקב אחריו, אני רואה אותו חודש פה מדהים, ואני אומר וואו איזה שחקן תותח, ואז פתאום חודשיים הוא נעלם ויורד לך למספרים נמוכים, וניהול משחק לא בלי ביטחון, ואתה רואה שהרבה שם גם תלוי בביטחון העצמי של השחקן, אבל חוסר יציבות זה מה שאני יכול להגיד הכי מאפיין אותו מבחינתי. אז עכשיו הוא קפץ במאני טיים, ועכשיו כולם מתלהבים ומשתוללים, כי הוא דופק לך 50 נקודות, מוביל והולך באמת עושה דברים מדהימים. לא שאני אומר משהו על הפלייאוף הזה, הפלייאוף הזה הוא חבל על הזמן. אבל אני טוען שהוא עדיין, שהוא לא ימשיך ככה לאורך זמן. זה לא יהיה עונה שלמה של יכולת כזו.
אז כל עונה בקריירה של ג'מאל מורי הוא השתפר. בעונת הרוקי 10 נקודות, אחרי זה 16 וחצי, 18 וחצי, גם באסיסטים עולה כל עונה. אז בגדול ג'מאל מורי משתפר מעונה לעונה. נכון, יש לו רגעים בתוך העונה עם משחק יותר טוב, משחק פחות טוב, אבל הוא במגמת שיפור. עכשיו אני אלך איתך למקום אחר. עונה שעברה עונת הפלייאוף הראשונה שלו, עולה מ-18 נקודות בפלייאוף ל-21 נקודות בפלייאוף. והאחוזים שלו קצת ירדו, אבל זה פלייאוף. אבל הוא העלה את הרמה שלו בפלייאוף. גם השנה הוא העלה את הרמה שלו בפלייאוף מהעונה הסדירה. זה לא איזושהי התפוצצות רגעית לתקופה מסוימת, נכון, הוא הרבה יותר טוב מה שהוא היה במהלך העונה הסדירה, אבל זה משהו שהוא עשה גם בעונה שעברה. אני מאמין ש-20 משחקי פלייאוף העונה זה לא סמפל סייז קטן. אני גם אזכיר, דנבר הייתה צריכה לעבור את הקליפרס, שזה סדרה מאוד קשה בדרך, זה לא שהוא שיחק מול הגרלה מאוד מאוד נוחה בדרך, אז לא, אני מבין מה שאתה אומר, אני חושב שג'מאל מורי הוא כוכב, וגם אם הוא לא כוכב בסדר גודל שאנחנו מדברים עליו, הוא שחקן שמגיע לפלייאוף, אתה יכול לסמוך עליו, ואתה יודע שאתה תקבל דקות מאוד מאוד איכותיות משחקן שיכול ליצור לעצמו זריקה, יכול ליצור לאחרים, והוא קלעי מצוין. אז בעיניי זה כוכב, וגם אם לא, אז ההגדרה לא ממש רלוונטית, הוא שחקן שטוב בפלייאוף, הוא קלע עונשין פנטסטי, שזה תמיד טוב.
נכון. טוב, בואו אנחנו נצטרך לחכות ולראות עוד שנה, שנתיים, אם זה באמת נשמר, והיכולות האלה הופכות אותו לטופ 10 פוינט גארד, אני לא יודע, טופ 6 פוינט גארד או משהו כזה. עוד משהו שאתה רוצה להוסיף לגבי דנבר, פשוט דיברנו על זה שיוקיץ' כבר בפרקים קודמים, כמובן צריך להמשיך.
אני רוצה עוד תמיד לדפוק במקום הזה של מייקל פורטר ג'וניור, ולא משנה כמה מעט ראינו אותו, וכמה מעט הוא גם שיחק בפלייאוף באופן יחסי, בחרו להשתמש בו כקינוח, כפי שיערה והמאזינים קבעו, אבל הוא שחקן מעולה, והוא רק ילך וישתפר, ודנבר הרוויחו פה צלע שלישית בקבוצה שלהם. דנבר לגמרי יכולים לצאת מהפלייאוף הזה מרוצים מעצמם, ואופטימי מאוד לעונה הבאה.
אגב, פורטר ג'וניור, אתה מחזיק ממנו 3 או 4?
מה,
בעמדה, כן.
4, 3, כאילו 4.
השאלה אם הוא צריך להיות ה-4 הפותח שלהם מתחת ליוקיץ' ולנקות את כל המילסאפ. ג'רמי גרנט שהם טובים, יכולים להיות טובים בהגנה.
אני אוהב את השילוב של גרנט ופורטר, ולא משנה מי משחק איפה מבחינת הגדרת עמדה. הם שחקנים ש...
זאת אומרת לא על חשבון גרנט.
אבל מילסאפ גמרנו, די.
כן, לא.
באמת, אינף.
טוב, מה לגבי הלייקרס? מה אנחנו יכולים ללמוד מהסדרה עצמה? הסדרה הראשונה שהם לא, השנה שהם לא פיגרו בה, ו... עשו אחרי זה 4 רצוף, ומה
לא
אפשר
יודע.
לקחת מזה גם לגמר?
לא יודע, לא נראה לי אפשר ללמוד הרבה מהסדרה מול דנבר, אפשר ללמוד זה...
איך להיות יותר טובים נגד דנבר בשנה הבאה, אבל גם כאילו...
לא, אני חושב שמה שאפשר ללמוד זה שלברון כשיש לו קבוצה כזאת או שותף כזה כמו אנטוני דייביס, הוא יכול להרשות לעצמו דברים שהוא לא יכול להרשות לעצמו בקליבלנד לדוגמה, וזה נגיד, אוקיי, חמש דקות אחרונות אני אקח את השחקן הכי טוב של הקבוצה היריבה, ישתק אותו, גם אם זה יעבור על חשבון מה שאני נותן בהתקפה, כי אני יודע שיש מישהו שאני יכול לסמוך עליו, והוא מנהל משחק הכי טוב בליגה היום, אז זה דבר קטן, ולא יודע, אולי דווייט האוורד.
לגמרי, האמת היא שזה הפעם הראשונה העונה נראה לי, שכאילו היה לו איזה שני משחקים טובים במהלך העונה הרגילה, אבל זה פעם ראשונה שהוא גם אפקטיבי וגם כאילו ממש יש צורך פה. זה מרשים.
כן, אם הלייקרס יכולים לקבל 25 דקות דווייט האוורד טובות מול, כמו שהם קיבלו במשחק האחרון, אותם גם מול מיאמי, ובאופן עקבי יחסית, אז זה מצבה מאוד מאוד טוב.
טוב, יש לך עוד משהו לדבר בסדרה הזאת, או שנעבור לבוסטון מיאמי?
נעבור לבוסטון מיאמי.
אז בוסטון מיאמי, גמר המזרח, כמובן מיאמי מנצחים, קרב טוב, משחקים מאוד מאוד מעניינים ומאוד מותחים, ואתה יודע, עם הרבה אש. מה, נתחיל עם בוסטון, מה הדברים החיוביים שבוסטון יכולה לקחת לעונה הבאה, חוץ מהכל בעצם?
זהו, שאני אתחיל מהטוב, הטוב זה ג'ייסון טייטום.
וג'יילן בראון.
וג'יילן בראון, וג'ייסון טייטום הוא שחקן בלבל אחר, אבל, וג'יילן בראון, אבל אם אני מסתכל על זה, אז אתה יכול להסתכל על המון דברים חיוביים, ג'יילן בראון וג'ייסון טייטום מאוד צעירים, מרקוס סמארט הוא צעיר, יש לנו עוד שני שחקנים לגיטימיים, גורדון היוורד וקמבה ווקר, ושנה הבאה ממיד לבל ודראפט, אולי נביא עוד שחקני סגל משלימים, או אולי נעשה איזה מיני קומבינה על בחירות עתידיות להביא עוד שחקן טוב, זה הכל מאוד מאוד נחמד, אבל אני מסתכל, אם אני אסתכל על זה מהכיוון השני, בוסטון, שום דבר להיות מבסוטים. הם עומדים היום, אם הם מסתכלים על מיאמי שעכשיו ניצחה אותם, אז בוסטון מגיעה לסדרה הזאת עם שני שחקנים צעירים שאפשר לבנות עליהם שנים קדימה, אבל גם למיאמי יש שני שחקנים צעירים שאפשר לבנות עליהם שנים קדימה, הם יותר צעירים מהשני שחקנים של בוסטון, והם לא בהכרח פחות טובים מהשני שחקנים של בוסטון. אם אני ממשיך, כאילו זה לא שיש למיאמי יש מצב מצוין ברמת השכר שיאפשר לה למשוך כוכב גדול, בוסטון יש לה לאורך השנים בעיות למשוך את אותו כוכב, וגם המצב שלהם לא טוב כמו של מיאמי. קמבה נראה, אם זה פציעה, אני לא יודע, אבל נראה לא טוב לאורך הפלייאוף הזה, וזה שחקן שהיה אמור להיות בורג מאוד חשוב אצלהם, לעומת, נראות לו נלך למיאמי, ג'ימי בטלר, שכן נתן את מה שהם צפים ממנו, וסגל מאחורי אותם סמארט, טייוורד, קמבה, טייטו ובראון, סגל מאוד מאוד דל ולא מרשים של שחקנים שיש לכל קבוצה אחרת. אז אם אתה מסתכל על הכיוון השני, בוסטון נראית עכשיו צעד מאחורי מיאמי, ככוח העולה בקונפרנס הזה.
קודם כל, כן, זה נראה ככה. דבר שני, זה נראה שלמיאמי, נראה שכאילו מה שמונע מהקבוצות הטובות, אבל לא מצוינות, סטייל לייקרס וכאלה, להתקדם עוד ועוד שלבים. זה באמת גם הרבה מחליפים, אתה יודע, הכי שחקנים שזה רק זורקים שלשות פחות או יותר, שיש להם תפקיד אחד של לקלוע שלשות היום, שאת זה יש במסות למיאמי מהצד השני. ואני חושב שגם אם אתה אומר כאילו שכביכול קמבה ווקר הגיע כמנהיג וכמישהו שאמור להוביל ולתת את העידוד ואת המורל ולהכניס רעל בשחקנים בחדר הלבשה, במחצית, כן, אז אבל אתה אמרת שקמבה הוא הגיע כשחקן מוביל ואני רואה את זה לפחות ככה, ומהצד השני יש לי את ג'ימי בטלר שכן עושה את זה, שכן מעיף את התקרה באוויר, שכן, אתה יודע, יש לו את המזג שלו, כולם מדברים על זה. ואני חושב שקמבה ווקר פשוט, כאילו אני מתחיל להבין את זה לאט לאט יותר ויותר, שהוא באמת שחקן שמתאים לקבוצה יותר קטנה. הוא מתאים לשרלוט, הוא מתאים לקבוצות בינוניות מינוס כאלה, להפעיל אותם במזרח בפלייאוף כזה ולעוף מוקדם, ואני לא חושב שבוסטון זה הבית שלו. אני באמת, כאילו יש לך שם את טייטום שהוא היה אבסולוט לידר של הפרנצ'ייז הזה, ואחריו גם יהיה את בראון שהוא סקנד בסט שם פחות או יותר כבר עכשיו. אני לא רואה כאילו משהו שקמבה ווקר יכול לתרום באמת באמת לבוסטון.
אני מסכים בחלק הראשון שגם אם למי שהיה חשוב שהוא לפחות יבוא בשנתיים הקרובות להיות הכוכב של הקבוצה ואז לאט לאט להיכנס למקום יותר משלים, ברור שהוא לא השחקן הזה, אבל הוא אמור להיות הרבה יותר טוב ממה שהוא היה, והוא אמור להיות איזשהו שובר שוויון מול קבוצות כמו מיאמי או קבוצות כמו טורונטו שהם עברו בדרך למקום הזה. ומעבר לזה, הוא אמור להיות גם איזשהו שחקן עם קצת יותר ותק וניסיון, שמכיר את הליגה. בסופו של דבר, זה לא הוכיח עצמו הפלייאוף הזה, אני לא, קמבה הוא שחקן שאני באופן אישי אוהב, אני לא בא ואומר שזה יהיה ווש, אני פשוט אומר שמסתכלים על זה מול מיאמי, זה עוד הפסד. אתה גם אמרת, ציינת את הסגל של מיאמי והתרומה שנותנים כל מי שהוא לא שניים, שלושת הכוכבים, תלוי איך אתה מגדיר את זה, וזה עוד נקודה. מיאמי באופן עקבי מייצרת מכלום שחקני רוטציה טובים. וזה מקום שמעט מאוד קבוצות מצליחות את זה, פופ מצליח את זה בסן אנטוניו לאורך שנים. גם בוסטון היו להם המון שנים שהם ייצרו את אותם שחקנים. דווקא עכשיו הם לא הצליחו להביא את השחקנים האלה. הבחירות דראפט שלהם לא פגעו השנה, או כאילו העונה לא אומר שאין פוטנציאל שזה יצליח קדימה. ושחקנים אחרים נותנים, אולי להוציא את טייס, נותנים קרוב לשום דבר משמעותי, וזה עוד מקום, כי, יודע, מיאמי, אם נלך לדברים שמחוץ למגרש, אז מקומות שלבוסטון יש לה יתרונות ברורים על כמעט כל קבוצה בליגה, אז אם זה קלצ'ר או מי שמנהל את העניינים, אז עם כל הכבוד לבוסטון וכפרנצ'ייז היסטורי, יש להם שני גמרים מאז 1986, זה לא כזה שוס גדול, כאילו זה לא...
לא.
אף אחד לא מתרשם מזה, יש המון 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 אוהדי NBA שנולדו, והם מכירים את בוסטון בתור הקבוצה הזאת, שהגיעה, לקחה אליפות פעם אחת עם הביג פרי, ולעומת מיאמי שיש לה הרבה יותר הופעות בגמר והרבה יותר אליפויות לאורך אותה תקופה, וגם עוד פעם, פט ריילי ומה שהוא מצליח לעשות עם הצוות שלו אל מול מה שדני איינג' עושה, וגם בעמדת המאמן, ספולסטרה הוא אחד המאמנים הטובים בליגה, ואני לא חושב שהוא נופל בשום דבר במאמן שמאמן את בוסטון, אז גם פה לבוסטון יש יתרונות מאוד גדולים על קבוצות אחרות בעמדות האלה, זה לא רלוונטי מול קבוצה כמו מיאמי, לכן אני אומר, כאילו, זה תלוי אם אתה בן אדם פסימי או בן אדם אופטימי, האופטימי יסתכל על העונה של בוסטון ויגיד, כאילו, הצלחה כבירה, איבדנו קרי ארווינג, איבדנו אל אורפורד, אף אחד לא האמין שנגיע לפה, הגענו לשישה משחקים בגמר מזרח, ומי הפסימי יגיד, אוקיי, סבבה, אבל תראו את מיאמי, כאילו, מקדימים אותנו בכל מקום, אז מעניין.
אוקיי, שאלה אחרונה על בוסטון, אני טענתי את זה כבר גם בעבר, אבל אתם פחות הסכמתם, וגם בכלל אני רואה לאט לאט יותר ויותר אנשים מדברים על זה, עמדת הסנטר בבוסטון. יש לך את בם במיאמי, יש לך את דייביס או דווייט או וואטאבר בלייקרס. כאילו, אתה באמת לא מאמין שאתה צריך שם לפחות גוף אחד חזק, שהוא לא רוברט וויליאמס, עם כל הכבוד למי שמחזיק ממנו, שאני לא מאמין שהוא טוב.
אני מאמין, אני לא אומר שבהכרח בוסטון צריכה את הג'ואל אמביד של העולם, אבל הלבלים של הקלינט קפלה, או בם בוורסיה לפני שהוא עשה את הקפיצה המטאורית שלו, שחקנים יותר שהם ראנרים, פינשרים בסל, עם הגנה מאוד מאוד טובה ויכולת להגן גם על מספר עמדות, זה משהו שחסר מאוד מאוד לבוסטון, היה נקודת התורפה שלה, אחד מנקודת התורפה שלה, אלא המון נקודות, אבל היה משהו שמאוד הפריע לה מול מיאמי, ואם היא הייתה עוברת מיאמי, זה משהו שהיה, לדעתי, מפיל אותם בסופו של דבר מול הלייקרס, כי אין להם שום יכולת לעשות שום דבר על, באמת על אנטוני דייביס. אז, אז כן, אני חושב שהם צריכים פתרון יותר טוב מדניאל טייס במקום הזה. לא פשוט, כאילו, לא בהכרח פשוט למצוא את הדבר הזה.
ברור. טוב, בואו נעבור לדבר על מיאמי. ומה אנחנו, כאילו, קצת דיברנו עליהם תוך כדי הסגמנט, אבל מיאמי נראים טוב, נראה שיש עתיד טוב. אני, כאילו, אם אני אוהד מיאמי היום, ואני לא, אבל אם אני אוהד מיאמי, אני מאוד מבסוט. גם מהפלייאוף הזה, גם מהעתיד שצופן לי, גם מהסיטואציה.
אני אומר לעצמי, אם אני לא אוהד, אם אני לא אוהד הלייקרס, אז אני רוצה להיות אוהד דאלאס, ואם לא דאלאס, אני רוצה להיות אוהד מיאמי.
אוקיי, תסביר.
לא כי אני חושב שדאלאס באיזשהו דבר, אבל פשוט יש להם את השחקן, שיהיה השחקן הכי טוב בליגה, לוקה, כי לא צריך לדבר על זה, באמת, זה ברור למה דאלאס, אבל מיאמי לא היו אמורים להגיע לגמר מזרח העונה, לגמר NBA, סליחה, העונה, יכול להיות שבלי בועה הם גם לא היו מגיעים לשם, אבל אתה רואה איך הם הגיעו לשם, אתה רואה מה יש להם כיום בסגל, אתה רואה מה האופציות שלהם בעוד שנתיים מהיום, אתה רואה איפה במה דבאיו נמצא היום, אתה רואה איפה טיילר הירו נמצא היום, ולאן אתה יכול לדמיין שהוא יכול להגיע, ולכל מיני השוואות שעושים אליו, אתה סומך על מי שמאמן את הקבוצה, אתה סומך על מי שמנהל את הקבוצה,
מנהל,
לפתרות הטובות,
נכון.
אז מי? מי אם לא הם?
העתיד טוב, וגם יש את השמועות.
גם ההווה, אלו... אבל זה היופי, נכון. שזו קבוצה שבנתה אותה ל-2021, וההווה שלה זה גמר NBA.
מדהים.
אז תחשוב שאתה מביא את יאניס בחינם.
בדיוק, זה
וכשאנו לסגל הזה, זה בלתי נתפס.
זה בלתי נתפס. זה בלתי נתפס. זה משהו שיהיה מאוד קשה לעצור. אבל בסדר, טוב, יש לך עוד משהו להוסיף? נראה לי אפשר להמשיך הלאה לעסק החשוב. אוקיי, אז אלו היו סיכומי הגמרים האזוריים, ולפני שנמשיך לסיקור של הגמר הגדול של ה-NBA, בוא נלך לקצת שאלות.
יאללה.
יאללה.
אני אתחיל.
אז רגע, יש לנו שאלות מומצאות ממאזינים בדיוניים בשבילכם, חברים, והשאלות הן כמובן מוכנות אלינו, אתם יכולים לענות לעצמכם, אנחנו נשמח גם לתת תשובות, ויאללה.
אחד אני אחד אתה?
יאללה, אחד אני אחד.
מוסי קקון.
כן.
שואל, מה השיר ואומן שאתם שומעים ונהנים ממנו שהכי מביך אתכם?
אוקיי, אז אני אענה לזה ראשון. אז מוסי, אני הייתי בטוח שזה מוסי קקון, אבל מוסי זה... מוסי קקון, אני הייתי בטוח שזה על משקל מוטי קקון. בסדר? אז אני כתבתי כשהייתי ילד, זה היה יותר שהייתי ילד נער, אז הייתי עוד, עדיין אני עוד מכבי חיפה בכדורגל, והייתי הולך לכל המשחקים ומתערבב עם הקהל והכל, בגלל לי ואף אחד. מפה לשם היה לי אלבום, היה לי אלבום של מושיק אפיה. עד היום זה מלווה אותי ו...
אתה מאזין לאלבום הזה מדי פעם?
היום לא, הפעם כן. אבל זה מספיק חותם על ההיסטוריה שלי והיותי מבן אדם שכאילו מחזיק מעצמו כמבין וחובב מוזיקה, אז כן, זה הכי מביך שלי.
אצלי זה קל.
כן.
מרגי.
מרגי, אחי, סתיו, מרגי זה מעולה. אתה לא צריך להתבייש.
שנייה, מרגי הוא מעולה, זה אין ספק.
אוקיי.
ולכן אני שומע אותו ואני נהנה ממנו מאוד. אבל אתה אומר, אני מקשיב למרגי, אתה מקבל עין עקומה.
אני לא יודע, אני חושב שכל מי שנותן לך עין עקומה, הוא לא, או שהוא לא ראה, או שהוא לא שמע את מרגי. זה באמת...
שוב, אני לא חולק על מה שאתה אומר, אני לא אומר שהוא לא מעולה, אני פשוט אומר שאתה תגיד לציבור שאתה שומע מרגי, או אנשים ישמעו את השיחה שלי ושלך, ויראו שמומחי המוזיקה תומך ולשמוע מרגי, אני חושב שיהיו תגובות לא מועדות לזה.
קודם כל, אני רוצה להעלות סקר, האם זה לגיטימי לשמוע מרגי, בלי להיות מובך.
סקר מצוין.
ודבר שני, אני באמת באמת אומר, אני חושב שהבן אדם הוא מוזיקאי, כאילו, הוא שר מעולה, הוא כאילו אומן, הוא באמת באמת תופעה יוצא דופן בנוף הישראלי, נכון זה פופ, נכון זה יותר קיצ'י וכיפי ופחות מה שאני שומע ביומיום שלי, שזה יותר רוק ופרוגרסי וכל מיני כאלה, אבל מרגי הוא ענק, הילד ענק סתיו.
לא תשמע התנגדות ממני.
לא. טוב, אני אשאל את השאלה השנייה, אסי פן שואל, איזה פריט אספנות של ספורט הכי הייתם רוצים שיהיה ברשותכם, ואיזה פריט בכללי? אז איזה היית רוצה אספנות הכי שקשור לספורט, לא?
הייתי רוצה משהו של בן ג'ונסון מריצת הגמר ל-100 מטרים באולימפיאדת סול 88, שאחרי זה הוא הפסיד אותה בגלל שימוש בחומרים המריצים. אולי הסיפור הראשון של, או הכי חקוק בזיכרון של חומרים המריצים, הייתי רוצה את המדליית זהב שנלקחה ממנו, או את החולצה שלו, או משהו כזה, זה נראה לי פריט מעולה.
אבל מה אתה, כאילו, מה אתה יכול להגיד?
אני אספר את הסיפור למי שלא מכיר את הסיפור, ואני חושב שזה קול. כאילו יותר קל, כאילו בעיניי זה יותר מגניב מאשר whatever. כאילו האופציה הראשונה שלי היה את הגופייה של קובי.
יופי, שזה בדיוק. אז לא כתבתי על זה, אמרתי אפילו, נתתי מה שנקרא אופציות רחבות, שכל דבר שקשור לקובי בריינט באחד מרגעי השיא, אחד מהאליפויות, אחד מהמשחקים הגדולים שלו, כובע, נעליים, חולצה, תן לי גרב, צמיד, תן לי משהו הכי קטן ושולי שהיה על הבחור הזה, ואתה תעשה אותי מאושר לנצח.
משהו שלא קשור לספורט?
האמת היא שלא שמתי לב להמשך של הכללי, אז כללי לא חשבתי מראש, אז תגיד לי אתה כללי, ואני אראה אם אני חושב על משהו תוך כדי שאתה עונה.
אני הייתי רוצה את המסמך, ועכשיו אני אצא בסה, כי זה תחום שאני ממש מבין בו, אבל ברח לי איך קראו לאדמירל הגרמני, שחתם על הסכם הקנייה של גרמניה למלחמת העולם השנייה, אבל זה משמע שהייתי רוצה.
טוב, אני אלך על בנאלי וזה מהראש, וכאילו, אם אתה שואל אותי מה הדבר שאני הכי רוצה, זה אחת הגיטרות של דייביד גילמור, הגיטריסט של פינק פלויד, תן לי אחת מהדברים האדירים האלו מההופעות הגדולות בבומביי, או...
היית מנגן עליה? או היית רק מציג אותה?
מנגן עליה כל חיי. אני... כל. ואני מהאנשים האלה, שכשקונים לי משהו חדש, חדש, טלפון חדש, או לא יודע, משהו בסגנון הזה, אני נורא, גיטר, אני נורא שומר על זה ומפחד מהסריטה הראשונה, כמו ממוות, ואז בסוף הסריטה הראשונה מגיעה, ואז אתה אומר, אתה כאילו נושם לרווחה כזה, ואוף, אוקיי, אפשר להתחיל ליהנות מהדבר הזה בלי לפחד מהסריטה הראשונה, זה חלק מהעניין הסריטה הזאת, אבל עדיין, כל פעם שאני אקבל משהו חדש כזה, אני עדיין אפחד שזה יישרט ושזה ייפגם ו... טוב, סתיו, תורך לשאול.
רמזי ספור תאי שואל, אם הייתם אתלט, איזה ספורט הייתם רוצים להיות כוכבי על בו?
וואו, אני אגיד לך מה אני עניתי. בתכלס, הייתי רוצה הכי להיות שחקן טניס. ולמה? ההצלחה שלי קודם כל תלויה ורק בי. זאת אומרת, זה שאני ספורטאי על לא אומר בהכרח שאני מצליח, כי הקבוצה שלי היא חבורה של אפסים. אז טניס אני לבדי, ומה שאני עושה זה מה שיהיה. אז אם אני תותח על, אז אני באמת יהיה טוב בזה. וההכנסה, במידה ואני באמת תותח, היא מאוד מאוד יפה. מעבר לכל הדברים האלה, כל הטורנירים הבינלאומיים האלה, נותנים לי באמת אפשרות לטייל בעולם הרבה. זה לא שפעם אני הולך לשם, ופעם בשנתיים וארבע לשם, וכאילו כל שנה יש לי כמה טיולים, אוסטרליה, לונדון, ארצות הברית, דברים ממש ממש מגניבים. וזהו, ואז אני גם חווה הרבה חוויות, הרבה תרבות, וגם הלוז שלי הוא לא כזה מטורף אם אני אבחר בזה.
אז אני גם חילקתי, אני חילקתי את התשובה שלי לשניים, אחד זה אם אני סתיו הצעיר או סתיו הזקן.
תשמע, אתה ספורטאי על, גם אם אתה זקן, אתה ספורטאי על.
לא, אבל אני אומר, לא, זה, אוקיי, לא משנה.
אוקיי.
סתיו הצעיר שרוצה לנצל את ההצלחה שלו בספורט ליהנות מהחיים, אז הוא, וגם רוצה את כל התהילה לעצמו, לכן אני הייתי, התלמדתי קשות בין טניס, לבין להיות נהג פורמולה אחד, בסוף הלכתי על פורמולה 1.
מעניין.
הכסף זה ברמות הכי גבוהות, הצלחה היא כמובן שלך, ואתה גם מטייל ורואה את העולם, וכאילו אני לא אומר שנהג מרוצים צריך כושר גופני מטורף, אבל בסופו של דבר אתה לא, כאילו, אם אתה עושה תאונה ומשהו כזה, אבל פציעות זה סיפור אחר, כאילו אתה מוצת עם הגוף שלך אולי ישלם, לא יודע. סתיו הזקן רוצה להיות גולף.
תנו לי את הקלות הזאת, הנוחות הזאת.
תן לי לנסוע ברכב מנקודה לנקודה, לתת חוותה אחת ולחזור לרכב.
גדול. יפה. עוד שאלה אחת, ואז נמשיך לעוד פינות, ונמשיך עם זה מאוחר יותר. אתה רוצה להקריא, ואני אקרא, יקריא?
עידן תחביב, שואל.
זה לא עידן, זה לא עידן תה חביב?
זה עידן תה חביב.
אוקיי, סבבה.
שואל, איזה תחביב מוזר יש לכם?
טוב, זה קל וידוע עליי, אני חובב מושבע של טראש ריאליטי. תן לי כל תוכנית ריאליטי כמעט שתצא, ואני אשמח לצפות בה ולשרוף עליה איזה שבועיים, שלושה ככה באיזה פינץ' מטורף.
אז חוץ מהפודקאסט הזה, שזה תחביב מוזר, אני חושב.
אתה משקיע עליו המון זמן.
משקיע עליו המון זמן, רואה מעט מאוד הוצאות.
בדיוק.
אני לאחרונה, אחרי שמצאתי את אחד מהאלבומי הקלפי NBA שלי אצל ההורים שלי, אז אני לאחרונה חזרתי קצת לאסוף. אז זה משהו שאני עושה לאחרונה.
בסך הכל. מצאת חדשים כאילו?
כן, אני מסתובב באינטרנט בכל מיני אתרים של נרדים ומחפש מציאות.
ומצאת משהו מעניין?
חוץ מה...
חוץ מהקלף, כן, של קובי.
יש לי גולת כותרת שזה קלף limited edition, מהדורת זהב, קלף רוקי של קובי עם חתימה, שקניתי את זה לפני שהוא מת, ואז היה לי תקופה מאוד ארוכה של פחד, שהחבילה מתעכבת, שכאילו בן אדם לא ישלח לי את זה, כי עכשיו זה שווה פי מאה ממה ששילמתי על זה. אז כן, יש לי כמה קלפים כאילו סבבה של ג'ורדן ומג'יק ו...
מדהים.
הכי רנדומלי בעולם, אני הולך לקבל, כאילו, מחכה להגיע איזה קלף חתום של אדי ג'ונס.
וואו. אהוב
ליבי.
המנטור, המנטור של קובי.
אז גם זה אמור להגיע כל יום.
מדהים, איזה אדיר, יפה. טוב, לדעתי בוא נעשה פאטווה קצר, מצריק מהשבוע קצר, ונמשיך לסיקור של הגמר, ואז נמשיך לסוף הפרק, פאטווה!
ועכשיו הגיע הזמן לפאטווה! Fact of the week?
יש לך משהו, סטאר?
יש לנו עוד שאלות גם, לא?
כן, כן, יש לי עוד שאלות, נסיים את הפרק עם עוד שאלות.
אין לי פאטו ואין לי מצחיק, אז אתה יכול לקחת.
טוב, אז אני אעשה את שניהם, שזה הכי עזוי, שדווקא אני אביא גם את זה וגם את זה. אז הפאטו שלי, במשחק פוטבול, ביום ראשון האחרון, בין הסטילרס לטקסנס, עלו למגרש שלושה אחים, ג'יי ג'יי, טי ג'יי ודרק וואט. זה המקרה הראשון, סתיו, מאז 1927, שבו הופיעו שלושה אחים לשחק באותו המשחק. מאז 1927 הדבר כזה לא קרה. שזה די מטורף בפני עצמו.
מה הסיפור של דרק? למה כאילו דרק?
בוא תספר לי, בתור מי שמבין. אין לי מושג.
אני שואל, ג'יי ג'יי, טי ג'יי, דרק?
כן. הילד השלישי כבר לא היה כוח להגדיל את זה. האם לדרק וואט יש שם שני? טי-ג'יי הרי זה שתי שמות, לא? ג'יי-ג'יי גם.
בוא נבדוק. תספר את המצחיק שלך, אני בינתיים.
אוקיי, אני אספר את המצחיק מהשבוע שלי, ואז אתה תענה לנו. ג'ואל אמביד, מכיר אותו?
שמעתי עליו.
נולד לו ילד השבוע, והוא צייץ את הציוץ הבא. בורחנו והתמזל כמובן בתרגום. בורחנו והתמזל מזלנו לקבל את התינוק הראשון שלנו למשפחה. אחד מתוך 11 או יותר. אני עדיין מנסה לשכנע את זוגתי לבנות קבוצת כדורגל, כרגע אני מפסיד. זה ידוע שאמביד אוהד כדורגל מושפע, אוהד את ריאל מדריד, וכן, החלום שלו זה להקים קבוצת כדורגל. כרגע יש לו אחד, יש לו לפחות 10 להביא. ונאחל לו בהצלחה.
אל תהיה בסורתי, ג'ואל, כאילו זה לא של אין שחקן NBA עם 11 ילדים.
נכון. אוקיי.
ג'יי ג'יי זה ג'סטין ג'יימס.
כן. טי ג'יי. רגע.
טי ג'יי זה טרנט ג'ורדן.
מעולה, טרנט ג'ורדן, וואט. טרנט ג'ורדן וואט זה שם מעולה. ודרק וואט? זה קצת...
דרק זה דרק.
זה קצת עצוב, לא?
דרק ג'ון, אבל הוא... כן, כאילו למה לא די-ג'יי וואט?
וואי, לגמרי.
לא ברור.
איזה מוזר.
מה הקטע שלו? לא ברור.
איזה מוזר.
הוא גם פולבק, לא?
כנראה רגע זה לא מציינים את השם השני, זה לא... אתה לא מספיק חשוב כדי להיות מגניב, כדי שיקראו לך די-ג'יי. די-ג'יי וואט זה טוב.
די-ג'יי וואט זה לא רע.
טוב, נחזור למה שבעצם התכנסנו לכבודו היום. הכנה לגמר, סתיו. שנינו עדי לייקרס, יש לנו את מיאמי שאני חייב להודות שיש מה לחשוש. כאילו ברמת העיקרון אתה עובר דייביס לברון ואיך שהם כאילו נראים בו. גם עם תוספת רעה מאוד ממה שהרכב המשלים נותן ללייקרס. כאילו, לפה ולשם, משתנה, אתה עדיין רגוע, אבל פה יש לך פה מה לפחד.
וואו, אני, הרגשות שלי לגבי הסדרה הזאת משתנות, כאילו, ממחשבה למחשבה. כי בהתחלה אני אמרתי, בסדר, כל סדרה אמרו, הלייקרס, אין להם שחקנים משלימים, אין להם שחקנים משלימים, באים ומטיילים בדרכם לניצחון קל בסדרה. בסדרות גם שהם לא שיחקו כדורסל מושלם, הם שיחקו טוב, אבל לא, אתה יודע, לא דברים שלא ראינו מהם, לא התעלויות יוצא דופן משחק אחרי משחק, כאילו ניצחו בקטילות כזאת, כי הם פשוט לברון ודייביס הם כאלה איכותיים. ואז אני אומר, אני רגוע, כאילו, אחלה. ואז מגיע, אני חושב יותר לעומק, אבל רגע, מיאמי יצרו את יאניס, מיאמי ניצחו את בוסטון, יש להם כל כך הרבה שחקנים, בם, ג'ימי, טיילר הירו, שלשות והכל. אז כן, למיאמי יש המון המון דברים והמון יכולות לנצח, אבל אני מנסה, כשאני מנסה למנקות את הכל, אני לא באמת חושב שהלייקרס צריכים לפחד. זה לא אומר שהם לא יכולים להפסיד את הסדרה, אבל מה שעבד להם מול דנבר, ומה שעבד להם מול פורטלנד, ומה שעבד להם מול יוסטון, ומה שעבד להם לאורך כל העונה, לא אמור לא לעבוד מול מיאמי. מיאמי בסדרה מול מילווקי, שזה הקבוצה שהייתה טובה בליגה לאורך העונה הסדירה, הצליחה לעצור את יאניס, כי יאניס, משני סיבות, אחד, יאניס הוא לא לברון, יש לו, הוא שחקן, לא צריך להגיד, אבל יש לו עדיין נקודות שבו אם אתה עוצר אותו בנקודות האלה, אין לו משהו שני, נשק נוסף במשחק שלו, שיגיד לו, אוקיי, אני אעשה את זה אחרת. וללברון יש את זה, אם אתה מפריע לו לייצר נקודות, אז הוא ינהל לך את המשחק. אם אתה לוקח לו משהו אחד במשחק, אתה יכול לתקוף אותך עם מקומות אחרים.
בוא נקרא לילד בשמו, ללברון יש זריקה, ליאניס אין זריקה. בוא.
והדבר השני שיש ללייקרס ולא היה ליאניס, זה אנטוני דייביס.
נכון.
אחלה שלמיאמי יש המון המון איגודלות וקראודרים לשים על לברון ולהפריע לו, זה מדהים, זה חשוב, זה גם יעזור ויפריע לו, ואז מה אתה שם על דייביס? אם אתה בונה על סדרה שלמה של בם על דייביס, אנחנו נראה מעט מאוד בם, כי הוא יהיה בעיית עבירות לאורך כל הסדרה, לברון לא יהיה לו בעיה, והוא הראה את זה לאורך כל הפלייאוף, להפעיל את דייביס אם הוא מרגיש שזה הדרך הכי טובה שלו לנצח. הוא לא השחקן הזה שהוא צריך לנצח סדרה כשהוא השחקן שקולה 40 נקודות למשחק. אז אני באמת חושב שעם כל הכלים וכל הנשק שיש לה למיאמי, אין לה את הדרך לפתור את הצמד לברון דייביס בצורה שתגרום ללייקרס לא להיות כמו כל סדרה אחרת, לברון ודייביס עושים את שלהם, ועכשיו בוא נקבל טיפה למי מסביב כדי שזה יהיה מספיק לנצח. אז כל מה שקרה לאורך הפלייאוף, עדיין הלייקרס הם פייבוריטים שצריכים לנצח את הסדרה הזאת, למרות הדברים המאוד מדהימים ומגוון הנשקים והכלים שיש למיאמי.
עכשיו, עד עכשיו דיברת על זה שלברון נתן לדייוויס את הבמה, ואני חושב שלא היה לזה הרבה ספק, כי בשביל זה גם דייוויס הגיע, ולברון נציר מראש עוד לפני שדייוויס חתם, שהוא התכוון לתת לו את הבמה, רצה לתת לו את המספר, הרבה דברים. השאלה שלי זה, האם בגמר, שיש לך גם את הפיינלס MVP, שזה עוד תואר, וזה עוד יוקרה, וזה עוד כבוד, ועוד כאילו, אתה יודע, לברון איפה שהוא עומד, ועם כל ההייטרס שלו וכל זה. השאלה אם בגמר עצמו, בניגוד לשאר הפלייאוף שראינו, לברון ינסה לקחת יותר ברמת הסקורינג, ברמת הדברים שמובילים באופן ישיר לתואר של ה-MVP, פיינלס MVP, כשהוא כמובן בעצמו רואה את הלייקרס זוכים.
אני אשאל אותך שאלה.
כן.
מי השחקן הכי טוב של הלייקרס בפלייאוף?
זו שאלה טובה. אני אגיד לך כזה, אני אגיד לך תשובה כזו. בלי לברון, הם לא בגמר. בלי דייביס, יכול להיות שהם בגמר. זו התשובה היחידה שלי.
אני לא חושב שהם בלי אף אחד, אבל הנקודה היא ש... אתה אומר בעצם שדייביס אולי היה זה שקלה יותר נקודות, בצורך העניין, נגיד, קלה יותר נקודות בלייקרס, אבל לברון ג'יימס היה השחקן שהשפיע יותר על המשחק.
לברון ג'יימס זה השחקן NBA הכי טוב שיש כרגע.
אז אני חושב שזה תהיה התשובה לנקודה של פיינלס MVP. גם אם אנטוני דייביס יהיה הקלה יותר טוב, או יציג שורות סטטיסטיות שיהיו מרשימות יותר, אני חושב שאלם כן נראה משהו ממנו שלא ראינו ממנו מבחינת דומיננטיות לאורך הפלייאוף הזה, אז זה לא יקרה. עכשיו בואו נסתכל גם מה שקרה, אנטוני דייביס קלה כמעט 29 נקודות למשחק, ב-57% מהשדה, עם 9 ריבונד ו-3.5 אסיסט, עם חסימה חטיפה. לברון ג'יימס, 26.5 נקודות, גם 55% מהשדה, 10 ריבאונדים, 9 אסיסטים, חסימה חטיפה. אז with all due respect, מה שנקרא, לברון ג'יימס הוא השחקן הכי דומיננטי בפלייאוף הזה, הוא יהיה השחקן הכי דומיננטי בגמר, גם אם הוא יקלה פחות נקודות, או גם אם יהיה משחקים שהוא לגמרי יהיה בן אדם שיפעיל את דייביס. אני לא רואה מצב שהוא ישחק אחרת מאיך שהוא שיחק עד עכשיו, אלא אם כן המשחק יכתיב לו לשחק אחרת. כלומר, הוא יצטרך ללכת לעשות דברים אחרים, כדי זה יהיה הדבר הכי טוב בשביל הקבוצה שלו לנצח. אין שחקן היום ב-NBA, במיוחד אחרי תצוגות הנפל של קוואי מול דנבר, שאני רגוע לגבי מה אני אקבל ממנו, יותר מלברון ג'יימס, זה משפט הכי מפגר בעולם להגיד, כי הוא תמיד בפלייאוף ותמיד בגמר ותמיד לנצח, אבל זה כאילו הכי אובייס, וזה אובייס במיוחד לסדרה מול קבוצה
קומה. לגמר, כן, אז זהו.
שהוא חסרת ניסיון. עם כל הכבוד לג'ימי בטלר, יש לו מעט ניסיון פלייאוף באופן יחסי, והוא זה עם הרבה ניסיון פלייאוף במיאמי. אז בואו נשים דברים על השולחן, ועוד פעם, אם לייקרס יקבלו את הדווייט האוורד גיים, אם דני גרין נזכר שהוא איך לשחק כדורסל, עם רונדו יתמיד ביכולת הזאת, הלייקרס יציבים מספיק.
אז אוקיי, שנינו באמת ננסה לצאת מהעמדה הלא אובייקטיבית שלנו כאוהדי לייקרס, שרוצים בכל ליבנו שניקח אליפות. מה מיאמי בכל זאת יכולים לעשות כדי להפתיע פה את לייקרס? מה הנקודה?
יש דבר שמה נתחיל, כדורסל מודרני, הלייקרס בנחיתות בשלשות, אם מיאמי יהיה לה את השתי משחקים בסדרה הזאת, שדנקן וטיילר הירו וג'יי קראודר וגורן דרגיץ' יפציצו, וזה שתי משחקים של הלייקרס לא יהיה תשובה בהם, ואז אתה יכול לתת פה נקודות למיאמי רק על המשחקי שלשות שיגיעו, כי כמעט כדי כך טובים בזה. וזה לבד יכול לייצר סדרה צמודה. עכשיו, מעבר לזה, אם אתה תראה במשחק 6 מול בוסטון, וטיילר הירו משחק 5 מול בוסטון, בארבע מתוך שבע משחקים, פלוס שלשות, פלוס ג'ימי בטלר, פלוס כל הסגל הרחב, זה קבוצה שלוקחת אליפות מהלייקרס. אז זה יכול לקרות. עכשיו השאלה אם באמת כמה עקבי נראה את שני החבר'ה הצעירים האלה, נותנים גמר יציב ומעל הרמה שראינו אותם לפני זה, לאורך סדרה שלמה, כי זה משהו שאתה, אתה, 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 אף אחד לא מצפה לראות את זה משחק אחרי משחק.
נכון, מה קורה במידה ובאופן מפתיע מיאמי איכשהו מצליחים לחבר את כל הנקודות האלה ביחד, ובאמת כל הקלעי השלשות דופקים ופוגעים, ואיכשהו באטלר יסתדר עם לברון, ובהם יסתדר עם דייביס, ומיאמי עולה ל-2-0, מפתיע מאוד. ללייקרס אתה רואה אותם נלחצים, מאבדים את הראש קצת, עושים שטויות, או שאתה חושב שהם ישמרו על קור
שנייה.
רוח במצב שהם לא היו בו עד עכשיו, בפלייאוף?
הם התחילו את הסדרה, דבר ראשון, היה להם בועה נוראית. כאילו, משחקי ההכנה לפלייאוף, הם לא הרשימו בכלל, לברון היה נראה לא מחובר, אנחנו הרגשנו, היה גם את הטוויט המוזר הזה של לברון על אני לא יכול להגיד מה שעובר עליי, משהו בסגנון הזה, וכולנו התחלנו להיכנס להיפרוונטילציה ולהגיד, הנה, הם לא עומדים בלחץ, זה קורה, ופה ושם. ואחרי זה הגיע ההפסד בגיים 1 לפורטלנד, שאנשים התחילו להספיד את הלייקרס, 4-1, 4-1, 4-1. אז אני לא יודע כמה אתה יכול לקרוא לדברים האלה לחץ, אבל לא נראה לי שזה... אני לא חושב שיש קבוצה שמגיעה, נמצאת בפיגור 2-0, הולכת לגיים 3, ולא נמצאת...
בין על הלחץ, כאילו
בין על הלחץ, אבל בוא נזכור שגיים 3 לא יהיה במיאמי, יהיה בבועה, אז כבר איזשהו נדבך יורד פה. אני לא רואה את הלייקרס נלחצים מעבר ללחץ הנקודתי של פיגור בסדרה. אם מיאמי ינצחו, הם ינצחו כי זה יגיע להם, כי שיחקו יותר טוב בקבוצה שהייתה דומיננטית מאוד לאורך העונה, אבל יש לה חורים מאוד מאוד ברורים וצועקים מתחילת העונה ועד לנקודה הזאת, החורים שלה צועקים לכולם, ואף אחד לא הצליח להתמודד מול זה עדיין.
טוב, האם אתה חושב שלעובדה שלמיאמי יש הרבה שחקנים והרבה אופציות לנצח משחקים, בהתקפה בעיקר, האם זה יתרון או זה חיסרון? כאילו, זאת אומרת, העובדה שאתה צריך מטיילר הירו התעלות, או מדרגיץ' התעלות, או מדנקן רובינסון התעלות, או מ... לא יודע, ג'יי קראודר, אוליניק, וואטאבר, קצת שיעשו הגנה
אתה יודע,
קשוחה.
אומרים, אם יש לך ארבע קלוזרים, אין לך קלוזר אחד.
כן, כאילו, מי לוקח את הכדור, על מי מהמרים באותו יום?
זה יתרון, למיאמי יש יתרון בעומק. אני חושב בשורה התחתונה שאתה צריך להביא עכשיו את ה... סל ברגע קשה, כי למנוע בריחה, לעצור מומנטום, מה שנקרא. למיאמי יש הרבה אופציות, אבל אתה לא... אין אף שחקן שאתה יודע שיביא לך את זה ב-100%, והוא זה שילכו אליו. אני חושב שבמקום הזה הייתי שמח הרבה יותר לקבל או לא רוקי, שעד לפני חודשיים דיברנו עליו כשחקן סבבה, והיום אנחנו מדברים עליו ככוכב, אלא יותר את הג'ימי באטלר שלי, שאני יודע שכדור מגיע אליו, הוא עושה משהו טוב, זה לא ראינו את זה בפלייאוף. בעיניי זה, אתה יודע, מיני, מיני, מיני בעייתי, בקטנה כזה, אבל זה מעניין העובדה שהם מחולקים את זה, ואתה לא בהכרח יודע מי יהיה הבן אדם הזה.
אוקיי, יש לך עוד נקודות מסוימות לציין לפני, כאילו... לקראת הגמר הזה, דברים שאתה רוצה לדבר
אני חושב
עליהם.
שיש פה כמה דברים מאוד מאוד מעניינים. כי זאת תהיה, בהנחה שלא, אני אומר פה שתי הנחות שדעתי הן די obvious, אבל בוא ניקח את השנתיים קדימה. בהנחה שדייביס נשאר בלייקרס, די obvious, ובהנחה שאנחנו לא נראה איזושהי צניחה מטורפת ביכולת של לברון, אלא את המיני דיכונת שיש לו מעונה לעונה שאף אחד לא באמת רואה ומרגיש את זה, אלא בעיקר כאלה שמאוד מאוד מחפשים את זה. אז בשני ההנחות האלה, זאת תהיה הווריאציה הכי גרועה של הלייקרס שאנחנו נראה. כי עונה הבאה עם מיד לבל ועם עוד שחקן שיבחרו בדראפט, שיכולו להעביר אותו תמורת משהו אחר, ואז יהיה להם סגל יותר חזק לעונה הבאה. אבל גם מיאמי זה כנראה הוורסיה הכי חלשה שאנחנו נראה אותם, אז זה מאוד מעניין האם אנחנו מתחילים עכשיו, לפחות כל עוד לברון עדיין, לברון איזשהו שנתיים של תהליך, שזה יהיה קליבלנד גולדן סטייט שלנו, זה נקודה אחת. והדבר השני, שצריך כאילו, אנחנו לא מתרשמים מהסגל של הלייקרס, אבל צריך להיות פיירים, ודיברנו על זה ממש קצת בפרק הקודם על KCP שנותן פלייאוף מאוד מאוד טוב, ורייג'ון רונדו שנותן פלייאוף מאוד טוב, ודווייט האוורד שהיה לו רגע או שתיים מול דנבר, ואולי בסדרה שיש יותר נחיצות לגובה יראה יותר דקות, הלייקרס מוציאים מקסימום או המון מאותם שחקנים שעד לאורך כל העונה אנחנו רק ירדנו עליהם ואמרנו שהם לא יספיקו. אם דני גרין יגיע מאופס גם לגמר, אז בעצם זה לא נוכח מה שראינו, זה לא כזה נורא.
עוד משהו קטן שאני ככה תוך כדי הטיעון רוצה להעלות. דיברנו על ספולסטרה, דיברנו על סטיבנס, דיברנו על ריברס, דיברנו על כולם כמעט. אף אחד לא מדבר על פוגל. יש לו מאכל, כאילו... אתה יודע לבקר את המאמנים נורא חזק, לא אתה אישית כמובן, התקשורת, האנשים, הצופים, נוטים לבקר את המאמן נורא בקלות כשהוא מפשל, ולא... מפרגנים ואומרים כל הכבוד, במיוחד שיש לך קבוצה יחסית חזקה, כשאתה מצליח.
אז אני אגיד שני דברים על ווגל. אני באופן אישי, כולם יודעים שאני בגישה של המאמן, יש השפעה הרבה פחות גדולה ממה שאנחנו מייחסים להשפעה של המאמנים, אז די היה קל לי להפנפנף את פרנק ווגל כאיזשהו מישהו שהשפיע, אבל מישהו, שיסלח לי אם הוא זוכר מי זה הבן אדם שכתב את זה באיזושהי... שרשרת תגובות באיזשהו דיון בפייסבוק, שפרנק ווגל הוא מאמן ההגנה מספר אחת בליגה. אני לא יודע אם זה נכון, אני הלכתי ובדקתי, ובקבוצות שלו באינדיאנה היה לו שנתיים שאינדיאנה הייתה נאמבר וואן הגנה בליגה, אז אחרי זה היה לו לא פחות טוב באינדיאנה, ולא נדבר על התקופה באורלנדו, אבל אם ניתן לו קרדיט, זה היכולת שלו להציב הגנות מאוד מאוד טובות, אם יש מקום לאורך העונה שהלייקרס לא נפלו והיו טובים, ובאורך הפלייאוף זה הגנה הטובה בליגה, אולי לא מספרית, אבל גם מספרית וגם לעין, וגם איך שהם יודעים לעשות התאמות ולשחק בכל מיני צורות ולהתאים את עצמם לכל מיני קבוצות, ועדיין לתת הגנות מאוד מאוד טובות, אז אפשר לתת, ואולי אפילו מגיע לו לקבל המון המון קרדיט בנושא הזה. והדבר השני, וזה אולי הדבר שאנשים הכי מזלזלים בו כשמדברים על מאמן כמו טיירון לו, או מאמן, אם אתה מגיע למצב שאתה מאמן קבוצה עם שחקן כמו לברון ג'יימס, והקבוצה נראית מחוברת, ולברון לפחות מתנהג בסדר ולא מראה כאילו יש לו חוסר כבוד למאמן הזה, מגיע לך מילה טובה, כי זה לא קל לאמן כוכב כמו לברון ג'יימס, ונראה ששם זה נראה בסדר.
מילה טובה לפרנק ווגל.
כן, מילה טובה.
טוב, הימורים.
רגע,
כן.
המנצח האמיתי של הסדרה הזאת.
מי המנצח האמיתי של...
דיומויטו. לא משנה מי זוכה באליפות, הוא מקבל את הבת.
אשכרה. אשכרה, כן? כי מתי הוא עזב את מיאמי?
מתישהו.
כן, וזה לא משנה.
היה מעל חצי עונה. הם יכולים להחליט לו לתת לו, אבל כאילו...
הוא היה מעל חצי עונה, זה... אדיר.
אז יש מישהו שכבר ניצח את הפיינלס.
גדול. טוב, הימורים?
לייקרס
ב-6? לייקרס ב-5, 4-1.
נייס.
כן. טוב, יפה, אנחנו נמשיך לדבר על זה בתוכניות הבאות, כשהסדרה קצת תתחיל ותזרום. ובינתיים נחזור לשאלות מטומטמות שהמצאנו. מה אתה אומר על זה?
קדימה.
כמו שאנחנו תמיד אוהבים לעשות.
כן.
סתם, תפרחת דוט קום שואלת, האם זה נכון שכדורסל...
בחורה.
כן. האם זה נכון שכדורסל הוא ספורט לאנשים חכמים?
זה לי יודע. כן, לא, כאילו, whatever.
כנראה של... אני כתבתי שכנראה שלא רק. אני מניח שיש שם כמה חבר'ה אינטליגנטיים, ושיש שם אולי מספר...
אני טוען שאם אתה מגיע ל-1% של ה-1% של המקצוע שלך, אז רוב הסיכויים שאתה מאוד מאוד... שאתה עונה לאיזושהי הגדרה של גאונות, גם אם זה בדבר מאוד 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 ספציפי, ובכל השאר אתה טיפש מושלם. לא יודע, כאילו...
אתה יודע, זה הולך... היא שואלת את זה מתוך המקום של ה... אתה יודע, של נגיד בהשפעה לכדורגלנים, או אפילו פוטבול, לא נראה שזה...
כולם אותו דבר, לא יודע.
כולם אותו דבר.
לא יודע.
כולם שווים בעיני סתיו, איזה...
כן.
איזה פוליטיקלי קורקט. רבית בן חיים שואל אותנו, מתי לדעתכם תיגמר הקורונה? סתם, מתי?
לתת את התשובה המדכאת או...
תן את התשובה שאתה מאמין בה. אני חושב שאתה עיתונאי ואתה בתור עיתונאי צריך לתת את התשובה האמיתית ש...
27 למרץ, 22.
יפה, אז אני לא לקחתי את המרץ. אני אמרתי שהיא כנראה כבר לא תופיע בכותרות כל ערב ב-2022. אבל איך תדע? תשמע, אנחנו נכנסים לסגר ש...
אני אגיד משהו קטן, אשתי עובדת בתעשיית התרופות, ובאיזושהי שיחה שדיברנו, היא אמרה לי, אל תהיה אופטימי. אני לא אגיד את כל הסיבות שהיא אמרה לי להיות אופטימי, אבל אני אסכם
את זה, אנחנו רוצים את המאזינים שלנו עם שמחת חיים, או בחיים עצמם בכלל, זה גם יעזור.
בחיים עצמם.
נעבור לשאלה הבאה, שישית רווה, שואלת אותנו, עוד מאזינה, שתיים, קבל. אם הייתם בירה, כן? אם היית בירה סתם, איזה בירה היית? ומתי הכי טוב לשתות אותך אם היית בירה?
וואי, אני כנראה הייתי אחת מהבירות פיפי האלה.
קרסברג?
לא עד כדי כך גרוע, אבל נגיד...
ויינשטפן כזה.
כן, איזה כזה.
קלה נורא, בירה נורא.
כן, כן. והיה הכי כיף לשתות אותי כשאתה עושה ברבקיו.
מגניב. אז אני עניתי שאני הייתי סטלה, זה כלילה וכיפית ולא לוקחת את עצמה ברצינות מדי, אבל עדיין יש לה איכויות מסוימות. כן, מסוימות. לא רחבות, מסוימות. ושותים אותי רק בישיבה עם חברים או כשצופים בספורט, מה ש... ככה אני. שאלה אחרונה מהקהל המומצא, שואל דוד שואל, הגעתם לגמר ה-NBA השנה? אוקיי, זו שאלה טובה ממש, סיים אחת חזקה. יש לכם את האפשרות לבחור מי להיות, זה יכול להיות שחקן, מאמן, שופט, שדר, מה שתרצה. מי הייתם רוצים להיות במשחק הראשון של גמר ה-NBA השנה?
זה חייב להיות המשחק הראשון?
חייב להיות, זה השאלה, שמה, אתה יכול לענות אחר כך בנפרד על במשחק השביעי במידה ויהיה, אבל... שואל, המשחק הראשון שהוא ודאי שיגיע, מי היית רוצה להיות?
התשובה שלי זה לא משנה, זה גם יכול להיות קבוצה לא בגמר NBA, אני רוצה את הבעלים של הקבוצה.
הבעלים? ואתה אפילו סביר היה שלא בא לאצטדיון, יושב מהבית, רואה את ה...
זה משנה, כולם יודעים שזה לא קורה בלעדיי.
אוקיי, אז אני כתבתי שהייתי
רוצה... השופט.
אז לא, אני כתבתי דווקא הייתי משהו כאילו יותר מפתיע, שזה תשובה יותר רגיונית. הייתי רוצה להיות טיילר הירו, ולהפציר בפני כל חבריי לקבוצה לפני שעולים במגרש, שאני הולך לקחת היום 30 זריקות הערב, ושיתמודדו עם זה, לא משנה מה. לא יעזור לכם כלום, אני זורק היום 30 זריקות. ומה שיהיה, יהיה. זה מה שהייתי רוצה להיות. אבל כן, כאילו כל תשובה טובה, כל תשובה יכולה להיות טובה בגמר
הזה. האמת היא שבאופן כללי להיות השחקן הזה, שנכנס לחדר הלבשה ואומר, חבר'ה, אני אסורק היום 30 זקות שתמודדו.
איזה אדיר.
זה פשוט אדיר.
אדיר,
אדיר. אדיר
לגמרי. ובמיוחד בתור רוקי, חבר'ה.
בכלל, להגיד לקרובו לג'ימי בטלר, לתת לו צ'אפ צריכה לתחת.
ג'ימי, קלטתי 37 לפני איזה שבוע, כמה ימים. אני היום, זה היום, אני זורק 30 זריקות. מה שייכנס ייכנס, מצידי שיש 2 מ-30, אני זורק 30. אתה תעשה מה שאתה רוצה.
כן, תעשה מה שאתה רוצה במידע הזה.
בדיוק. טוב, אלו יהיו שאלות והקהל שלנו, ונעבור לפינה האחרונה, שזה שלוש ורק שלוש. והפעם, מוצרי חשמל טוב. ביתיים.
אז אני אגיד את השלישייה שלי, כי לדעתי זה היה סגן גרוע.
אוקיי.
אין מקום לבחירה, ואז אתה אמרת שאתה הולך להפתיע. אז מכונת כביסה, מזגן,
כן.
וטלוויזיה, זה נחשב מכשיר חשמלי ביתי?
בוודאי.
אז בטלוויזיה.
אוקיי, אז רגע, מזגן, מכונת כביסה.
מזגן, כביסה וטלוויזיה.
וטלוויזיה, זאת אומרת שכל האוכל שלך, אתה אוכל רער, נקי, קר.
למה? למה?
איך אתה מחמם...
קיריים זה גז.
קיריים זה מוצר חש... לא,
הגזמת. קיריים זה גז, חבר שלי. מה הגזמתי? קיריים זה גז.
אוי, הלכת על הקטנות.
אך קיריים שלא מחוברות לחשמל, זה מוצר גז. אתה משתמש בקיריים חשמליות, אתה כזה מסכן, ושתיים, גם אם נגיד תפוסה לי קיריים, אני
קודם כל אני כזה מסכן שגר בדירה בתל אביב, ויש לו קיריים חשמליות בדירה, זה כן.
אוקיי, בסדר. רחמים, רחמים עליך. ובכל מקרה, נגיד אתה פסלת לי קיריים, אז אני פשוט מנגל כל ערב.
הבנתי אותך. שיט, יצאתם מזה יפה, כי אני שרפתי אחד על תנור.
בזבוז.
כי אני רוצה אוכל ומזגן, ואז, תשמע, אני מתלבט, כי אני אסביר לך גם למה זה ככה ולא בחרתי במקרר. אז אני בחרתי טלוויזיה ומחשב נייד, כאילו אני לא בטוח שללפטופ זה מוצר חשמל ביתי. זאת אומרת, אם אני לא מקבל לפטופ בחיים האלה, כי זה מוצר חשמל שהוא גם ביתי, אז אני בוחר בלפטופ. כמובן שאני יכול לראות טלוויזיה והכל. אז אני בוחר בטלוויזיה.
רגע, אבל אם יש לי לפטופ, אין לי טלוויזיה, אני לא צריך טלוויזיה, זה נוקח...
בדיוק, זה מה שאני... אז זה ההתלבטות שחשבתי אם אני לוקח מחשב, שהוא הרבה יותר אידיאלי לי מטלוויזיה. גם אני חייב להגיד לך שטלוויזיה אין לך ממיר. ממיר זה מוצר חשמלי בפני עצמו. אתה עם טלוויזיה, עם חיבור לאנטנה, אולי, כאילו, אולי אם אתה רוצה, תראה ערוץ המזרח התיכון.
סבבה, מחשב במקום טלוויזיה.
מחשב אני לוקח במקום טלוויזיה גם.
זה היינו אח, אבל זה אותו רעיון.
ומזגן, אני מארגן לו איזשהו צינור כזה, והוא מחליף לי את המקרר.
בסדר, מזגן סיכמנו, אז אתה לוקח...
לא, אני לוקח, אני ויתרתי על מקרר.
גם אני לא לקחתי מקרר.
לקחת מקרר?
לא, מכונות כניסה. מכונות כניסה ביד? מה, אני התחלקתי על השכל? מכונות כניסה, מזגן, מחשב.
וואו, וואו, אז שנינו ביטלנו על מקררים. כאילו, שנינו אמרנו, יאללה.
אתה הולך כל יום, כמו בימים הטובים, קונה שלושה שניצלים, קונה שני עגבניות, קונה קרטון חלב קטן, בום.
קטן, קטן, אין מה לעשות עם הגדול הזה.
מחר בבוקר יורד למקורת עוד פעם.
אז לא, אז אני אומר, אני מבטר פה במקרר, אני מבטר על המקפיש לו, אבל אני בונה לי איזה קופסה כזאת, זה ארגז סטייל וולט כזה.
אתה עושה צינור ובונה איזה, אחרי יש לך יומיים לשים אוכל, עוד יומיים לשים אוכל. עזוב, אתה לא עושה כביסה ביד, סגב. בוא, אף אחד לא עושה עם כביסה ביד.
תשמע, שהייתי בהודו. סיפור אמיתי, אז רק, כן? שהייתי בהודו.
אני מעדיף לקנות.
הילמתי למישהי שתעשה כביסה ביד, אבל סתם לא. גם עשיתי איזה פעם את הכביסה בעצמי.
די, אתה לא עושה כביסות ביד ואתה לא הולך לקנות כל יום בגדים חדשים.
נכון, אני עדיין, אני מפטר על... אני חושב שמכונת כביסה זה הכי... כאילו, אני לגמרי מעדיף תנור על מכונת כביסה. אתה צודק שמנגל זה נותן פתרון, אבל הייתי חושב אז על משהו אחר ברגע שיש לי מנגל.
אתה לא יכול... אף אחד לא עושה כביסה ביד. האם מישהו עושה כביסה ביד?
סקר, האם מישהו עושה כביסה ביד? יפה, יצאנו פה עם שלושה סקרים. פרק טוב, פרק טוב.
השאלות של הקהל הפציצו היום.
יפה. אז תודה רבה, סתיו, היה לי כיף. היה, אני חושב, פרק מגניב. כן, זה תמיד כיף ביחד, ככה אינטימי ומשוחרר ובלי צקצוקים של דביר בצד שאומרים לנו, תסתמו. אז תודה לכם שהזנתם לנו, אם הזנתם לנו, למרות שנפרסם את זה אולי כפרק רק של סתיו וסגר. תגיבו. תענו לנו לסקרים בטוויטר, תצביעו, תשתפו, תשמעו, תעשו מה שבא לכם, שיהיה לנו גמר מהמם, שלייקרס ינצחו בעזרת השם ובחסדו, ושיהיה אחלה היום לכולם, וקורונה קלה, סגר קל, חברים, תהיו חזקים, זה לא סוף העולם, ב-2022 מרץ, לא זוכר איזה תאריך בדיוק סתם, 27 במרץ 2022, כל זה יהיה מאחורינו, שיהיה לכולם ערב טוב, תודה רבה לך.
Bye-bye.
Yalla, bye.